חי.
חי תמיד איתי כוחה.
מתוך פירוש החוזה מלובלין על פרשת השבוע, פרשת יתרו. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. כל עשרת הדיברות נאמרו לעם, לכלל, ולא ליחיד. אז מדוע נאמרו בלשון יחיד, אשר הוצאתיך, לא יהיה לך? אלא כדי להורות, אפילו יסור כל העולם כולו מדרך התורה, לא תלך אחריהם, כי גם על יחיד, אחד, אפשר שתתקיים התורה. ועוד, שלא יאמר אדם, אם אני היחיד, לא אקיים את מצוות התורה, העולם לא יחרב. לא חסרים צדיקים שעליהם מתקיים העולם גם בלעדיי. לכן, אמרה התורה בלשון יחיד, שאין לקדוש ברוך הוא בעולם, אלא אותך בלבד.
יש בך משהו כל כך נפלא, אתה יודע סבב
יש בך משהו כל כך נפלא, אתה יודע זאת בעצמך, מכל המיליונים שחיים בעולם, אתה הרי בן יחיד של אדון עולם, אלי פרידמן. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני, י"ט בשבט, תשפ"ד, 29 בינואר 2024, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות עדיין עוסקים בהג, ובכלל ביחס העולם לישראל ולמלחמה ולהמשך הקרבות. שתי חטיבות מילואים נוספות של צה"ל יצאו אתמול מרצועת עזה אחרי שהשלימו את משימתן ברצועה. המילואימניקים יקבלו חופשה של כמה שבועות או חודשים, אבל הם כבר קיבלו הודעה כי בתקופה הקרובה יוזמנו לכ-30 ימי מילואים נוספים, גם במקרה שלא תפרוץ מלחמה בצפון. במקביל, על רקע הדיווחים הגוברים בנוגע לעסקת שחרור חטופים וחרף דילול הכוחות בצהל, מגבירים את הלחץ על חניונס ומעריכים שבימים הקרובים תושלם ההשתלטות על הגדוד האחרון של חטיבת חניונס של החמאס, שנחשבת לאחד ממרכזי הכובד המשמעותיים של החמאס ואחת משתי החטיבות החזקות ברצועה. למעשה, אם תום הפעולה בעיר, תישאר רפיח המקום היחיד שבו לא פעל צהל עד כה. במערכת הביטחון סבורים כי לא ניתן יהיה להשלים את הפעולה ברצועה ללא טיפול ברפיח ומציאת פתרון להברחות שבציר פילדלפי. בצבא לא אופטימיים בנוגע לדיווחים על עסקת החטופים, בגלל שאף אחד בצמרת צהל או בקבינט המלחמה לא יסכים לעצור את המלחמה לחלוטין ולהשיג את כוחות צהל מרצועת עזה. בישראל יסכימו להפוגה אפילו ארוכה, אבל נכון לעת הזאת חמאס ככל הנראה לא מגלה גמישות ודורש ערבות לשלטונו ולביטחונו, דבר שישראל מסרבת לספק. בהקשר הזה, שר הביטחון יואב גלנט שוחח אתמול עם לוחמי מילואים מחטיבה 11 ואמר, בזכות מה שאתם עושים ועשיתם בימים אלה, אנחנו מקיימים תהליך של מסע ומתן כדי להביא לשחרור החטופים. את המלחמה הזאת אי אפשר לסיים בנקודות, רק בנוקאוט. אנחנו את החמאס חייבים לחסל אם אנחנו רוצים לחיות במקום הזה. כל עוד יש לנו חטופים בעזה, אין לנו זכות מוסרית להפסיק לחפש את הנשים, את הילדים ואת החיילים שנמצאים שם. אנחנו צריכים ללכת עד הסוף, דברי שר הביטחון. ובמקביל, העיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל פרסם כי ישראל מתקשה להשמיד את מנהרות החמאס. על פי הדיווח הזה, כמעט 80% ממערך המנהרות הנרחב שבנה חמאס בשטחי הרצועה נותרו עדיין. העיתון דיווחו כי המאמץ של צה"ל להציף את המנהרות במי ים לא הניב תוצאות. במקומות מסוימים, קירות דלתות נגד הצפה ומחסומים מנעו את הצפתן. בכיר אמריקני סיפר לעיתון שצה"ל סובל ממחסור בכוח אדם שיאתר את המנהרות ויביא להריסתן, וכי היחידות שנועדו להרס המנהרות לא מתאימות לחיפוש של חטופים ובחירי חמאס בתוך המנהרות, דבר שמביא לעיכוב בהשמדתם. השאלה האמיתית, אמר לעיתון האמריקני בכיר צבא ישראלי שלא הזדהה בשמו, השאלה האמיתית היא אם ישראל רוצה להוציא את החטופים מעזה כשהם בחיים, אחרת היינו יכולים לפעול בדרך הרבה יותר כוחנית נגד המנהרות. בצבא מאמינים כי סינואר שוהה איתם באותו מתחם תת-קרקעי. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו 7:14 דקות להפסקת פרסומות, אחריה נדבר על הרצועה ביום שאחרי המלחמה, האם חוזרים ליישב את גוש קטיף. אתמול להצלחה גדולה לכנס בהשתתפות בכירי השרים שקורא ליישב מחדש את צפון השומרון, זה כבר די קורה, וגם את גוש קטיף.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע ושמונה עשרה דקות עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. עכשיו לגוש קטיף ולעתיד של גוש קטיף ושל מדינת ישראל כולה. אתמול כנס לניצחון ישראל של הימין התקיים בבנייני האומה בירושלים, בהשתתפות שרים, חברי כנסת וקהל גדול, תחת הכותרת רק התיישבות מביאה ביטחון, חוזרים לחבל עזה וצפון השומרון. מועצת שומרון, תנועת נחלה וגופים נוספים יזמו את הכנס הזה שקורא לחזרה להתיישבות בחבל עזה. בסוף הכנס שרים, חברי כנסת ורבנים עלו לבמה לחתום על אמנה. מי השתתף בכנס? רשימה מרשימה, השרים בצלאל סמוטריץ', יצחק גולדקנופ מיהדות התורה, איתמר בן גביר, מיקי זוהר, שר התיירות חיים כץ, עמיחי שיקלי, יצחק וסרלוף, אורית סטרוק, עידית סילמן, מאי גולן ועמיחי אליהו. גם השתתפו חברי כנסת לצד נציגים של משפחות חטופים, משפחות שקולות, תושבי הדרום ועוטף עזה, גרעיני התיישבות בחבל עזה וקהל רב שהגיע לתמוך במתווה. האירוע מתקיים בהובלת ראש מועצת שומרון יוסי דגן שמגורש מסנור, שהוביל ביחד עם ישיבת חומש את המאבק בין 16 השנים לביטול חוק ההתנתקות והחזרה לחומש, כן, בצפון השומרון. לכנס שותפים לא פחות מ-41 ארגונים שפועלים להתיישבות בחבל עזה אחרי אירועי שמחת תורה. יוסי דגן אמר לקראת פתיחת הכנס, האלפים נוערים לכאן מכיוון שעם ישראל הוא עם בריא, והוא יודע מה הוא רוצה והוא יודע מה צריך לעשות כדי לקבל ביטחון במדינת ישראל. זאת השפה היחידה שמבין האויב שעומד מולנו, רק מחיר השטח. שנים רבות אנחנו זועקים בכל ניחר, ואחרי טבח השיבה באוקטובר ברור לכולם, במקום שיש התיישבות יש ביטחון, במקום שאין בו התיישבות יש טרור. דברים פשוטים של יוסי דגן. דניאלה וייס, יושבת ראש תנועת נחלה, אמרה, בנקודות זמן היסטוריות כמו זו שאנחנו נמצאים בה, אנחנו צריכים להתעלם מכל רעשי הרקע ולהבין מה אנחנו באמת צריכים לעשות, מה החזון שלנו ולאן אנחנו רוצים לכוון. הניצחון האמיתי היחיד של המלחמה הזאת יהיה לשוב לחבלי ארץ אבותינו. בעיר עזה הייתה התיישבות יהודית לאורך רוב שנות ההיסטוריה, מאז יציאת מצרים ועד היום. אנחנו צריכים להבין שבידינו הדבר ולא להיכנע לתכתיבים וללחצים. השר איתמר בן גביר הגיב לקהל שקרא לבצע טרנספר. הוא אמר, לעודד מרצון שהלכו מכאן, הטעות בקונספציה עלתה לנו ברצח, בביזה, בעוד דברים קשים. חלק מתיקון הטעות של הקונספציה זה לחזור הביתה לגוש קטיף. זאת התורה שלנו, זה צדק היסטורי וזה מה שנכון. היום כולם מבינים שבריחה מביאה מלחמה וצריך לחזור הביתה ולשלוט בשטח. גם להציע עידוד הגירה וחוק עונש מוות למחבלים, להוציא אותם להורג, נוחבה אחרי נוחבה, מחבל אחרי מחבל, לעודד אותם ללכת מכאן. ובצלאל סמוטריץ', שר האוצר, אמר, העוצמות והנחישות של העורף הן המפתח לניצחון במלחמה. עם ישראל נמצא בצומת דרכים חשוב, חייבים להחליט אם בורחים מטרור או שמפיקים את הלקח ומיישבים את הארץ לאורכה ולרוחבה. בלי התיישבות אין ביטחון, זעקנו אז אל תיתנו להם רובים ולא יקשיבו לנו. כן, פה הוא חוזר לימי אוסלו. ידענו למה זה יביא וניסינו למנוע, למרבה הצער קיבלנו מכה כואבת, אבל אנחנו קמים. השר חיים כץ אמר, אני בן להורים ששרדו את אושוויץ וקיבלו החלטה לעלות לארץ ישראל ולבנות את הארץ. הייתי שייך לקבוצה שנקראה המורדים ונלחמה נגד הגירוש מגוש קטיף. היום יש לנו את ההזדמנות לקום, לבנות מחדש ולהרחיב את ארץ ישראל. יפה, כנס מוצלח מאוד, באמת בהשתתפות קודם כל אלפים. ובאמת באווירה מאוד, הייתי ככה, לצערי לא השתתפתי בכנס למרות שרציתי, אבל ראיתי את האלפים ובאמת ראיתי את ההתלהבות בקהל, ובאמת הרשימה המרשימה של נציגי הציבור, לא רק ממפלגת הציונות הדתית או מעוצמה יהודית, אלא באמת בכירים בליכוד וגולדקנופ מיהדות התורה. לא פלא שיאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, כתב אתמול, הממשלה המזיקה בתולדות המדינה מגיעה הערב לשפל חדש. כנס ההתיישבות בעזה של מפלגת עוצמה יהודית עם שרים רבים ממפלגת הליכוד היא חרפה על ראשו של נתניהו ושל מפלגה שהייתה פעם במרכז המחנה הלאומי ועכשיו נגררת חסרת ישע אחרי הקיצוניים. זה נזק בינלאומי, נזק לעסקה אפשרית, זה מסכן את לוחמי צהל, נתניהו לא קשיר, זה חוסר אחריות נורא, הממשלה הזאת לא קשירה. מה שמסכן את תושבי מדינת ישראל, והיום יודעים את זה, אנשים הרי יודעים, זה מה שהיה נחשב פעם בימין המשיחי, אני אומר משיחי במרכאות, משיחי זה דבר טוב, כן? אבל מה שהיה פעם נחשב, היום זה המיינסטרים. היום אנשים מבינים שאם אין התיישבות בגוש קטיף, אז איך חוזרים בדיוק לבארי ולכפר עזה? מי יגן עליהם? מי ערב שזה לא יחזור על עצמו? ועכשיו המאבק הוא יהיה האם אלה ש... מי המשיחי, כן? מי שרוצה עכשיו לעשות הסכם לא עם החמאס, אלא עם הרשות הפלסטינית המחודשת, האם הוא המשיחי או מי שרוצה לחזור לגוש קטיף? עד עכשיו, מאז אוסלו, מי שדיבר על התיישבות ועל אל תיתנו להם רובים ועל ארץ ישראל שלנו וכולי וכולי, הוא היה נחשב האזוי. עכשיו הדברים קצת השתנו, אבל חזקה על התקשורת שתמשיך עם הקמפיינים שלה ותהפוך את השפויים ואת האנשים המציאותיים לאנשים הזויים. הנה הבוקר בידיעות אחרונות בעמוד הראשון, כנס הטרנספר, כן, זאת הכותרת, מפגן כוח, כ-20 שרים וח"כים מהקואליציה השתתפו בכנס הניצחון לחידוש ההתיישבות בעזה, כמה מהנוכחים קראו טרנספר, הנוכחים הכוונה בקהל, כן? והשר, לא השרים, והשר בן גביר חיזק, הוא אמר לעודד מרצון שילכו מכאן. ולעודד מרצון זה היום לא צריך להיות בן גביר כדי להגיד את זה. בכיר בסביבת ביידן אומר, טעות איומה של נתניהו שלא מנע את זה, תוהים אם יש לו בכלל ידיים על ההגה. ושני מאמרים בעמוד הראשון על הנושא הזה, נחום ברנע במאמר חריף, ורון בן ישי אומר שזה תחמושת להג, וכולי וכולי וכולי. אבל אנחנו קרובים מאי פעם בעזרת השם, באמת בעזרת השם לדבר הזה. קודם כל, מה זה קרובים מאי פעם? צהל כבר שם, ראינו את התמונות בשבוע שעבר מנבט קלים, אנחנו כבר נמצאים שם ממש, לא רק בחלק של נצרים, אלא בנבט קלים, ובעזרת השם, בעזרת השם. הנה אחד השירים הפחות מפורסמים שקשורים לגירוש, להתנתקות מהתקופה ההיא, אבל היותר מרגשים ובאמת יצירה מיוחדת של אהרון רזל. אני אקריא את המילים קודם, כי השיר מחזיק גם בלי הלחן. לפעמים כשיש מנגינה אז אפילו לא שמים לב למילים. אז אהרון רזל, שלפני הגירוש היה הסתובב בגוש ושר וניגן, והוא כתב כך: כשיבואו לפנות את ביתי, תמצאו אותי כאן על הים מנגן על החול הנצחי. לידי ילד קטן מכין לו משהו לשתות, ואומרים שהמפנים מתקרבים לשער הראשי. במעל הזמני אמהות צעירות מכינות את ארוחת הבוקר ביד אחת, כי על ידן השנייה את ילדן מחזיקות. הן היו לא מזמן בעצמם ילדות קטנות משחקות. וכאן מגיע הפזמון הפשוט והגאוני, בקיצור אהרון רזלי, ומי שלימד אותן לקשור מטפחות, הוא שלימד אותן להיות אמהות, והוא מלמד אותי שוב ושוב כאן על הים שאין עוד מלבדו. אהרון רזל מימי הגירוש, ואותו אין עוד מלבדו שלימד אותנו אז שאין עוד מלבדו. בעזרת השם נראה בחזרה הביתה שאין עוד מלבדו.
כשיבואו לפנות את ביתי, ימצאו אותי כאן על הים מנגן על החול הנצחי. לידי ילד קטן מכין לו משהו לשתות, ואומרים שהמפנים מתקרבים לשער הראשי. במאהל הזמני אמהות צעירות מכינות את ארוחת הבוקר ביד אחת, כל ידן השנייה את ילדן מחזיקות, והן היו לא מזמן בעצמן ילדות קטנות משחקות. ומי שלימד אותן לקשור מטפחות, הוא שלימד אותן להיות אמהות, ואותי מלמד שוב ושוב כאן על הים שאין עוד מלבדו. לארוז את ביתי, ימצאו אותי כאן על הים מנגן לשקיעה הנצחית. הם יורידו תמונות גם מזוזות, יכניסו ספרים, אלבומים, ימלאו ארגזים מקרטון באלפי זיכרונות. ופתאום הכל נעשה לי כליל, כל הדברים שהיו לי יקרים, מן שלווה בליבי כאילו לא שלי, כל מה שנבנה ויורד לטמיון אחרי שנים. ומי שלימד אותי לחפש מנגינות, הוא שמלמד אותי בכל מיני צורות. אם אפשר לבוא ככה סתם להרוס את ביתי, אז אין עוד מלבדו. כשיבואו להרוס את ביתי, המשיך לשבת לי כאן על הים, וההוויה כולה תלחש לי סודה שאין עוד מלבדו.
אין עוד מלבדו, אהרון רזל, בשיר מהימים ההם. עכשיו 7:30, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 33, מרגש שגם אתם התרגשתם מהשיר של אהרון רזל, הוא נקרא כשיבואו לפנות את ביתי, כן? מי שלא מכיר, אולי לא נולד אז, ממש יצא מיד אחרי הגירוש מגוש קטיף, בעקבות השהות, הנוכחות שלו שם, הכירות עם ה... כמו רבים שבאו לחזק, אבל אהרון רזל הגיע עם גיטרה וכתב כמה שירים בעקבות הימים האלה, שחוזרים עכשיו לרגש, אל הלב, אל השכל. אפרופו שכל, קלמן ליבסקינד כותב, אם הייתה כאן הנהגה אמיתית, היא הייתה צריכה לחתוך את אי הבהירויות ואת סימני השאלה, להישיר מבט אל הציבור הישראלי ולומר לו את הדברים באופן שאחריו לא יהיה כאן איש שלא יבין. כן, כולנו רוצים בכל מאודנו להחזיר את החטופים בריאים ושלמים. כן, כולנו דואגים לשלומם ומתפללים שהם מצליחים לשרוד בתנאים הקשים שבהם הם מוחזקים. כן, אנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים צבאיים ומדיניים כדי לשחרר אותם. אבל אחרי שאמרנו את הברור מאליו הזה, צריך לדעת שלמלחמה שנכפתה עלינו, יש מטרה עליונה שקודמת לכל מטרה אחרת, והיא השמדת המפלצת החמאסית שהתפתחה במרחק יריקה מיישובינו, וחיילי צהל לא ייסוגו לאחור לפני שהמטרה הזאת תושג. כל רגע שהדברים האלה לא נאמרים באופן חד, כל רגע שבו מסתובבים ברחובות ובעצרות ובאולפנים, מי שחושבים שהאפשרות שמדינת ישראל תיכנע ותודיע לחמאס שהיא מתקפלת מהרצועה, היא אפשרות סבירה, כל רגע כזה הוא רגע שבו אנחנו מחזקים את יחיא סינואר ואנשיו במלחמתם בנו. זה בלתי נתפס לשמוע בשיח שלנו קולות שמדברים ברצינות על אפשרות שנשיג את כוחותינו מרצועת עזה, כשהחמאס עומד על רגליו, קולות שלפני חודשים ספורים, כשכבר ידענו שיש חטופים רבים בעזה, איש, רבים יותר אגב ממה שיש עכשיו, איש לא עז להשמיע. רגע אחרי השבעה באוקטובר, כשראינו את תמונות הזוועה, כשהרחנו את ריח המוות, כששמענו את העדויות המטלטלות, כשספרנו כמויות נרצחים שלא היו פה מעולם, כשנדדנו בהמונינו מלוויה ללוויה, כשישבנו עמומים מול המסכים, כשצפינו שוב ושוב בתמונות של נחילי מחבלים הפולשים אלינו כמו הרבה ומטיילים בסדרות ובאופקים ובבארי בלי חשש ובלי פחד, כשגייסנו מאות אלפי מילואימניקים, ברגעים האלה היה ברור לכל ילד ישראלי שאין דרך אחרת, שמדינת ישראל של אחרי הטבח הנוראי הזה לא תוכל להמשיך הלאה בלי להעביר מסר ברור לכל השכונה. ברגעים ההם ידענו, גם בלי היה הסברים המלומדים של המומחים, שחברי כפר עזה ובארי לא ישובו אל אדמתם כל עוד מעבר לגדר ממשיכה לחיות המפלצת. והנה, 100 ומשהו יום עברו, ונראה ששכחנו שהאלם הראשוני קהה, ושוב יש בינינו מי ששווים אל הקונספציה שהביאה אותנו לאן שהביאה, אל אותה מחשבה שאפשר לחזור לאחור, לוותר על ההכרעה, ולקוות שמתישהו תהיה הזדמנות טובה לתת לאויב בראש. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד הסביר השבוע בביטחון עצמי, תמיד הוא מסביר בביטחון עצמי, שצריך ללכת לעסקה עם סינואר, ואם הוא אמר המחיר יהיה הפסקת הלחימה, המחיר יהיה הפסקת הלחימה. כך חבר סיעתו מיקי לוי, שהצהיר בשם כל סיעתי, כך הוא אמר שצריך לשלם עבור החטופים כל מחיר. שמענו, אני חושב, את ההקלטה שלו פה המזעזעת. כך האלוף במילואים נועם טיבון, שישים את בנימין נתניהו, שהוא מורח זמן וקבע שהמשימה העליונה של צה"ל ושל מדינת ישראל בעת הזאת זה להביא את החטופים הביתה. ככה משנה לראש המוסד לשעבר, אמירם לוין, שפסק שהניצחון היחיד לא החשוב ביותר אלא היחיד, ולהחזיר את החטופים. קודם כל אנחנו צריכים להחזיר אותם, אחר כך אפשר לדבר על כל דבר אחר. כך ראש המוסד לשעבר, תמיר פרדו, שברעיון למואב ורדי בכאן 11, הסביר שמדינת ישראל לא יכולה לצאת מהמלחמה הזאת ללא הבאת כל החטופים הביתה, שזאת העדיפות הראשונה, ושסינואר הוא זה שיקבע מתי לשחרר אותם, וסינואר הוא זה שיקבע גם מהם התנאים לשחרור שלהם. אם אנחנו יוצאים מעזה בתמורה לחטופים וגם נותנים לחמאס ערבויות לכך שלא נתקוף אותו ביום שאחרי, שאל אותו המראיין מואב ורדי, אנחנו משאירים את שלטון החמאס על כנו. ומה ענה תמיר פרדו, ראש המוסד לשעבר? המלחמה בטרור היא מלחמה למרחקים ארוכים. ואתה שומע את האנשים האלה, כותב קמלן ליבסקין במעריב, שעד אתמול אחוז משמעותי מביטחון ישראל הופקד בידיהם, ולא מצליח להבין מה הם עושים. כשפרדו מצהיר בקולי קולות שאנחנו חייבים להגיע לעסקה, שאנחנו צריכים לשלם עבורה כל מחיר, ושסינואר הוא שיקבע את המחיר הזה, האם איש נבון כמו הוא מאמין שבדבריו אלה הוא מסייע למדינת ישראל במלחמתה באויב? ומה המשמעות של כל הדיבורים של מי שמבטיחים שאחרי שנסיים לשחרר את החטופים, נכריע את החמאס? עזבו כבר את העובדה שחמאס דורש ערבויות להתחייבות שלנו להניח לו לנפשו. נניח את זה בצד. אבל מה מספר לעצמו מי שמתחייב שנחסל את חמאס בהמשך, אחרי שנשיג את כוחותינו מהרצועה, ואחרי שנפסיק את המלחמה, כמו שדורש ארגון הטרור החמאס? שחיסול חמאס הוא משחק מחשב, שבו לוחצים על כפתור, והאויב נעלם? הרי אנחנו אוטוטו 4 חודשים בתוך המערכה הזאת, וכולנו רואים כמה קשה להכריע בה, כמה דם צריך לשלם תמורת השגתה, וכמה דרך עוד יש לנו כדי להשלים אותה. אז מה התוכנית? ללכת לעסקה, לצאת החוצה ועוד חצי שנה או שנה לגייס שוב מילואים ולכבוש שוב מחדש את סג'איה ואולי את ג'בליה ואת חניונס? להיכנס פעם נוספת לכל השטחים שכבשנו ועזבנו? להתפוצץ שוב על כל המטענים שהתפוצצנו עליהם בסיבוב הקודם? לחפש מחדש את כל הפירים שכבר מצאנו ואת כל מפעלי הייצור שכבר איתרנו ושימשיכו לעבוד ולייצר בינתיים עוד רקטות ועוד כלי נשק עד שנגיע בפעם הבאה? תגידו, יש מישהו רציני שמאמין בדבר הזה? וכל זה עוד לפני שדיברנו על האמריקאים, שנצטרך לשכנע אותם שאחרי שהפסקנו את האש והשקט הזמני חזר, החלטנו שוב להכריז מלחמה. מישהו מאמין שמדובר בתוכנית מציאותית? ואיך מישהו שפוי מעלה בדעתו שתושבי העוטף ישובו הביתה, כשהאיום על הגבול טרם פורק? נבטיח להם שהפעם הכל יהיה בסדר? שהפעם האויב עדיין מעבר לפינה ולא חיסלנו את יכולותיו, אבל הפעם צהל יטפל בו אם הוא ינסה לפלוש שוב? לא שמעתי בשום אולפן תשובות לשאלות הללו. לעצור את המלחמה עכשיו תמורת עסקה זה להניף נוכח העולם כולו שלט ענק ועליו המסר הנורא, הובסנו. זה לראות את החמאס עומד על במה גדולה ומכריז, כך ניצחתי את הישות הציונית. גם פלשתי, גם רצחתי, גם טבחתי, גם עשיתי עוד כמה דברים, כן, שכולנו יודעים, גם שרפתי, גם ערפתי, גם הבאתי לשחרורם של המוני אנשי הכלואים, וגם קיבלתי תעודת ביטוח להמשך השליטה שלי ברצועה. במקום להודיע לכל תושבי השכונה שבה אנחנו חיים, שבעל הבית ישתגע ושהבא שינסה להתעסק איתנו דמו בראשו, אנחנו מכריזים על עצמנו רשמית כילד הקפות של האזור. אין מדינה שתחשוש מאיתנו, אין ארגון טרור שיפחד מאיתנו. זה לא דיון על כבוד, זה דיון על המשך קיומנו. נסיגה שלנו כעת תהיה הודעה רשמית לכל מי שיש לו עניין לפלוש אלינו, או להפציץ אותנו, או לרצוח את אנשינו, שהוא משחק מול שער ריק, שמדינת ישראל הרימה ידיים, שאין לנו יותר כוח להילחם. זוכרים ששאלנו את עצמנו מהי תמונת הניצחון? ובכן, מראה הטנקים שלנו יוצאים מהרצועה בטרם ושלמה המשימה לצד מחבלי הנוחבה שטבחו ורצחו כשהם הולכים הביתה ומסמנים עכשיו וי בחיוך רחב, זאת תהיה אחת מתמונות התבוסה הגדולות בהיסטוריה. חמאס מבין את זה טוב מאיתנו. בגלל זה אתרי החדשות וחשבונות הטלגרם של כלי התקשורת שלו ושל תומכיו ממשיכים להדד בלי הפסקה את ההפגנות שנערכות בתל אביב. הם לא עושים את זה כי הם דואגים לשלום החטופים, הם עושים את זה כי הם מבינים שההפגנות הללו מסייעות להם ופועלות לטובתם. אתרי האינטרנט נוטפי השנאה לישות הציונית שעוסקים ביום יום בהבלטת סיפורם של ילדים עזתים רעבים, של פליטים יחפים ושל אזרחים שמחפשים ניירות שיוכלו להבעיר אותם ולהתחמם, מתפנים כדי לשדר סרטונים שלנו בחולשתנו. עכשיו הם מצטטים את הקריאות. משפחות אסירי הכיבוש בעזה צועקות ביחד בתל אביב ודורשות מממשלת נתניהו לסיים עסקת חליפין מיידית. כן, ככה הם מסקרים ומצטטים ומשדרים את ההפגנות בתל אביב למען החטופים. אז מה הפתרון? לוותר על החטופים ולהותיר אותם שם לגורלם? חלילה, ממש לא. לא לכל שאלה יש תשובה בינארית. יש של, כן, של אפס או אחד, של כן או של לא. אנחנו עושים מאמצים גדולים להביא את אנשינו חזרה הביתה, מאמצים צבאיים ומאמצים מדיניים. אנחנו מנהלים מסע ומתן בערוצים שונים, וטוב שכך. אבל לצד זאת, אנחנו חייבים להבהיר לצד השני שיש מחירים שלא נשלם. כי הדרך של לפיד ושל פרדו ושל כמה מבני משפחותיהם של החטופים, כותב קלמן ליבסקינד, אגב, באומץ, כן? לא תביא לשחרור יותר מהיר. היא רק תביא להקשחת עמדותיו של האויב. מסתובבת כאן סיסמה שמשווקת על ידי אנשי המטה של רונן צור, ולפיה בלי החזרת החטופים חיים לא תהיה תמונת ניצחון. ולמשפט הזה, וגם את זה חשוב להגיד, אין אחיזה במציאות. כן, אנחנו רוצים מאוד להחזיר לכאן בריאים ושלמים את כל החטופים. כן, אנחנו עושים הרבה מאוד כדי שזה יקרה. כן, אנחנו מתפללים יום יום לרגע הזה. אבל תמונת הניצחון לא תלויה בשאלת החטופים או הנופלים, ולא הייתה תלויה במעולם. במלחמת השחרור נהרגו למעלה מ-6,000 מאנשינו, יותר משליש מהם אזרחים. האם אפשר לומר שמלחמת השחרור הסתיימה בכישלון? כן, יכולה להיות למלחמה הזאת תמונת ניצחון. תמונת הניצחון הזאת תושג עם השלמתה של המטרה המרכזית שלשמה יצאנו לקרב, כשיישובי עוטף עזה יחזרו לבתיהם, כשילדים יתרוצצו שוב על הדשא של בערי וישחקו שוב במגרש הכדורסל של כפר עזה, וכשמעבר לגדר לא מאיים עליהם דבר. תמונת ניצחון כזאת לא תמעיט את התוגה על הנופלים, אבל הקביעה שלפי ההרוגים שווה הפסד, מנסה לקבע אצלנו תודעה כוזבת שהתוצאה שלה דמורליזציה קשה, והמסר שלה הוא שנוצחנו בעבר וננוצח בעתיד. ועם הקו התבוסתני ההרסני הזה אסור להשלים, כי במקום לשדר לכל אויב פוטנציאלי שמי שמתעסק איתנו נשבור לו את העצמות, אנחנו מקבלים נוסחה חדשה שלפיה מי שמצליח לחטוף את אנשינו מקבל חסינות. תתארו לעצמכם שנסראללה מצליח חלילה לחכות את סינואר, וכוח הדואן שלו נכנס דרך מנהרה לאחד מיישובי הגדר שלנו. הוא מצליח חלילה לרצוח תושבים ולשחוט, טוב, כל התיאורים, כן, נחסוך מאיתכם וגם מילדיכם שיושבים איתכם באוטו, אבל אנחנו יודעים מה היה בעוטף, ונתאר לעצמנו שזה מה שיקרה גם חלילה חלילה בצפון על ידי החיזבאללה, וגם יחטפו האזרחים, כן, חוץ מהרצח והטבח. והתנאי של חיזבאללה, של נסראללה להחזרתם, הוא אחד ויחיד. התחייבות של מדינת ישראל לא להילחם בו. מה נעשה אז? נראה לכם הגיוני שמדינת ישראל תכריז רשמית שמהיום ולהבא החזקת חטופים ישראלים תהיה פוליסת ביטוח החיים של כל נאצי שונא ישראל באשר הוא? תהיתי כאן לפני כמה שבועות, מה משמעות הקביעה שלפי המטרה העליונה של המלחמה הזאת היא קודם כל ולפני הכל החזרת החטופים? לדעתו של מי שמחזיק בעמדה הזאת, למה בכלל יצאנו לקרב? הרי מספר החיילים שנהרגו במלחמה גדול בהרבה ממספר החטופים שלנו שנותרו בעזה. אז יכולנו אם כך להציע לחמאס מראש שאנחנו מצידנו נוותר על הכניסה לרצועת עזה, והוא מצידו החמאס יוותר על החטופים. וכל צד ימשיך בחייו כאילו לא קרה 7 באוקטובר, כאילו לא קרה בתאריך הזה דבר. אתם יודעים כמה דם יכולנו לחסוך? אבל זה בדיוק העניין, שלמלחמה הזאת יש מטרה קדושה שאינה קשורה רק במספר החיילים שנופלים בה או במספר החטופים שלא יחזרו ממנה חיים. והמטרה של המלחמה הזאת היא החזרת הביטחון לישראל, לכלל ישראל. והמחיר של השגת המטרה הזאת כבד, כבד מאוד. וציבור ישראלי פטריוטי גדול יצא מביתו ועלה על מדים והיה נכון לסכן את חייו, כי הוא יודע שחייה של כלל האומה קודמים לחייו שלו, של הפרט. וכשאנחנו מזכירים כל הזמן את העובדה שמותם של 111 חטופינו, עוד 25 הוכרזו כבר כחללים, לא יכול להיות תמונת ניצחון, ומנהלים את השיח העיתונאי על עסקה אפשרית אך ורק עם בני משפחותיהם של החטופים, ומתעלמים אגב כך כמעט באופן מבזה מעמדתן של המשפחות השקולות שבניהם מסרו את נפשם גם כדי להילחם בחמאס וגם כדי להשיב חטופים, אנחנו עושים מעשה שלא יעשה. כן, זה שאנחנו מזכירים את העובדה שאם החטופים חלילה ימותו, אז אין תמונת ניצחון. אנחנו פוגעים בלוחמים שמסרו את נפשם ובמשפחות שלהם. והעובדה שאנחנו מתעוררים כל בוקר למשמע השמות החדשים שנוספו לרשימת הנופלים, ובוכים עליהם ומספרים את סיפורם, אבל לא סופרים אותם ולא סופרים את רצונם ולא סופרים את משפחותיהם, בדיון הכי חשוב שמתנהל פה, סביב המערכה שבה הם נהרגו, היא פשע של ממש. השבוע כתב אביו של סרן איתן פיש, השם יקום דמו, הוא כתב כך, בננו סרן איתן פיש, ממם בשריון, נפל יחד עם עוד שני חייליו בקרב בסג'אייה. אנא מכם, אם אני זוכר נכון, קוראים לו דוד פיש, אני מקווה, אני ככה אומר על סמך הזיכרון, אני זוכר בוודאי את ההספד המופלא שלו. אבל אמר אבא של איתן פיש, אנא מכם, אל תכריזו שתסכימו לשלם כל מחיר. האם באמת מלבד הערך הנעלה של הצלת נפשות והחזרת החטופים עכשיו, אין שום ערך ואין שום שיקול לאומי נוסף? בבואנו לנסות לצמצם את האסון של החטופים היקרים, חלילה לנו להמיר את האסון הזה באסון גדול ונורא עוד יותר במו ידינו. ומה עם הכבוד הלאומי שנרמס? לא כבוד בזוי של מצ'ואיזם מתרברב, או כבוד מדומה של שחייה בתחרות ספורט או תחרות זמר עולמית, אלא כבוד כזה שעליו נלחמו גיבורי המכבים ביוונים, חיילי בר כוכבה, מורדי גטו ורשה, המעפילים, מקימי המדינה שמסרו נפשם למען שיהודי יוכל לחיות בארץ ישראל ולגדל את ילדיו בכבוד ובבטחה. גם הכבוד הלאומי, גם החטופים וגם הביטחון ישובו רק אם נכריע את האויב המר, והכרעה פירושה כניעה. מה לא הייתי נותן כדי להשיב את איתן שלי לחיים? בוודאי הייתי משלם את כל הרכוש שצברתי. הייתי נותן את חיי שלי בתמורה לחייו שלו. אבל דבר אחד לא הייתי מוכן לתת תמורת השבתו של איתן אהובי לחיים. את חייו של יהודי אחר. אביו של איתן, של סרן איתן פיש, הוא נציגה של משפחה אחת. האם לכולן של המשפחות האלה, כן, עוד רבות אחרות, אין מקום בשיח שמתלבט בין הכרעה לנסיגה? סימן שאלה. טוב, יש הרבה מה להתפלל בלי ספק, ואנחנו נעשה את זה עכשיו עם השיר שהלחין רב ותלמיד חכם וחסיד ופסיכיאטר, הרב דוקטור, אני חושב פרופסור, אברהם יהושע טברסקי, זכר צדיק לברכה, שהיום הוא יום פטירתו, היום מלאו 3 שנים לפטירתו, הוא התמחה בשיקום מהתמכרויות, הוא חיבר מעל ל-60 ספרים ביהדות ובפסיכולוגיה, והלחין שירים רבים. השיר המפורסם ביותר שלו, שאיתו נתפלל עכשיו ביחד עם, יחד עם תלמידי ובוגרי, וכל מי שמגיע לכל האלפים שהגיעו, לא השנה, כן, זה לא היה השנה, אבל בשנה הקודמת, בשמחת תורה, בהקפות השניות, בישיבת הר המור, השיר הוא הושיע את עמך וברך את נחלתך ורעם ונסעם. נסעם, כן, להרים, זה ההפך מקנייה עד עולם. אז הנה הלחן של הרב אברהם יהושע טברסקי, שהיום הוא יום פטירתו, הושיע את עמך. Thank you. הושיע את עמך וברך את נחלתך וראם ונשם עד עולם, עם המנגינה הזאת שהלחין הרב דוקטור אברהם טברסקי, שהיום עלו 3 שנים לפטירתו. אנחנו חותמים עם ההקפות, הנה חזרנו להקפות השניות בישיבת הר המור, ובעזרת השם עם התפילה הזאת ניפרד. מוטי קופפר היה הטכנאי. בעזרת השם התפילה הזאת שתתקיים, שמתקיימת כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.